ערכין דף ד' מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה אחרי הנקודתיים, הכל חייבים במקרא מגילה. כל אחד ואחד חייב לקרוא מגילת אסתר בחג הפורים. אז מי זה כולל? אם לא היו אומרים לנו מי הכוונה של הברייתא. ברייתא אומרת, הכל חייבים במקרא מגילה. על מי זה מדובר? על אלה באנגליה? על אלה שם במרקש, כהנים, לוויים וישראלים. אז השאלה הגדולה כאן, למה צריך שזה כתוב בברייתא, כהנים, לוויים וישראלים? פשיטה. תרץ את הגמרא דבר פשוט מדהים. אומרת הגמרא, לא צריכה לבטיל עבודתם. החידוש כאן זה על הכהנים, שהכהנים חייבים בקריאת מגילה. נו, ברור. אבל החידוש היותר גדול שהם מבטלים את העבודה שלהם בבית המקדש. מבטלים את העבודה בבית המקדש בשביל לשמוע קריאת המגילה. וכדי רב יהודה אמר שמואל דאמר ויהודה אמר שמואל, כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם. מה הלוויים עושים על הדוכן? שרים. השיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש. מבטלים את השירה של הדוכן. וישראל במעמדן, ישראל עומדים על הקורבן. מה זה ישראל במעמדן? אז הכי פשוט שהפסוק אומר, תשמרו להקריב לי במועדו. אומר הקדוש ברוך הוא, כשמקריבים קורבן, תשמרו על הקורבן. לכן, חכמים אמרו, עם ישראל, כולם שותפים בקורבן של התמיד. של שחר, תמיד שבין הבאים, כל הקורבנות שמקריבים בבית המקדש, זה קורבנות בעצם שלנו. איך יכול להיות שמקריבים לנו קורבן, ואנחנו ישנים בבית, לא באים אפילו להסתכל? תקנו שיהיו משמרות, כמו שיש משמרות של כהנים, שכל שבוע עובדים משמרת אחרת של כהנים בבית המקדש, כמו שיש משמרת של לוויים ששרים בבית המקדש, ככה יש משמרת של ישראלים, שעומדים לראות איך שמקריבים את הקורבן. מקריבים את הקורבן שלנו. יש 24 משמרות שהיו עומדים כל שבוע משמר אחר לראות מישראל. חוץ מזה גם כן היה בערים, היו כאלה שהיה להם, היו מתכנסים בבתי כנסת, לומר סדר מיוחד של המעמדות במשמרות של ישראל. מבטלים את שלושת הדברים האלה, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם וישראל במעמדם, בשביל מה? מבטלים עבודתם, כי עכשיו יש מניין בבית כנסת המרכזי לשמוע קריאת מגילה. עוזבים את הכל. עוזבים את בית המקדש, כל הקורבנות, ובאים לשמוע מקרא מגילה. רגע, ומה יקרה אם בסוף לא יהיה להם זמן להקריב קורבן? יבטלו לגמרי את הקורבן? אז יש ראשונים שאומרים, לא, מדובר פה שיהיה להם אחרי איזה זמן להקריב קורבנות. אבל יש ראשונים אחרים שאומרים, וזה ראשונים, שיתבטל הקורבן, אבל מקרא מגילה הם ישמעו. קודם כל זה נותן לנו קצת חיזוק, לזמנים שאין לנו בית מקדש, לפחות קריאת מגילה יש לנו שזה יותר חשוב מקורבן לפי חלק מהראשונים. זה נותן לנו קצת להבין מה הגדלות של קריאת מגילה, מה המשמעות של קריאת מגילה. עוד ברייתא, הברייתא אומרת הכל חייבים בזימון. כולם חייבים כשבאים לברך ברכת המזון, אם יש שלושה לכל הפחות, לברך ברכת זימון. אחד מזמין את כולם לברך, ובזמן של התלמוד הוא גם כן היה מברך בקול וכולם היו מקשיבים. היום קצת קשה לנו להקשיב, אנחנו קצת קשה לנו להתרכז, אז יש אחד שאומר את ברכת הזימון, לפחות הברכה הראשונה, אומר המשנה ברורה שיגיד בקול וכולם יגידו בלחש, יסיימו קצת לפניו את הזן את הקול וימתינו שהוא יאמר הזן את הקול ואז יגידו אמן וממשיכים את ברכת המזון. אבל בכל אופן כולם חייבים בזימון. מי זה כולם? כהנים, לוויים וישראלים. נו, אז למה צריך שזה יהיה כתוב הברייתא, פשיטה, שזה הם? מי זה יכול להיות אם לא הם? אומרת הגמרא, לא צריכה. אפילו דקאחלי, הכהנים אכלו קודשים, קורבנות. סלקתא דחמינא, היינו אומרים, הפסוק אומר, ואכלו אותם אשר כופר בהם. אכילת קורבן, מכניסים לפה, קודשים. זה נקרא אכילה? זה נקרא כפרה? אז הם לא אכלו בכלל, איך הם יהיו חייבים בזימון? ואכלו אותם אשר כופר בהם, אמר רחמנא, והכפרה היא, זה לא נקרא אכילה אולי. כמשמע לן, אולי זה באמת לא נקרא אכילה, אבל הפסוק אומר, ואכלת ושבעת. וברכת, אמר רחמנה, והיתנו, הם נהיו סוויים. סוויים בגוף וסוויים בנשמה כנראה גם. אז ודאי שהם צריכים לברך. כי סוויה, הם היו סוויים. יש עוד ברייתא שאומרת, הכל מצטרפים לזימון. את מי אפשר לצרף לזימון? כהנים, לוויים וישראלים. רגע, אז מישהו חשב משהו אחר? פשיטה שכהנים, לוויים וישראלים. אם לא הם, אז את מי נצרף? לא צריך עד כך לכהנים תרומה או קודשים. דובר פה שהכהנים לא אכלו סתם אוכל, הם אכלו אוכל של תרומה, שזה ישראל אסור לו לאכול, או קורבנות שישראל אסור לו לאכול. אז אולי נאמר, אלה אוכלים אוכל שאנחנו לא יכולים לאכול. אז איך אפשר לצרף את שלושתנו ביחד? וזר, זה שלא היה כהן, כאכיל קודשים, כאכיל חולין. סלקת החמינה, היה עולה על דעתנו לומר, הועיל ואי בא זר למאכל, אם הזר יגיד לכהן, לכהנים אתם אוכלים תרומה, אתם אוכלים קודשים, אני הרי מצטרף איתכם באכילה, כי הרי אנחנו אחרי זה נזמן ביחד. אולי תתנו לי לאכול מהתרומה או מהקודשים? חלילה! אסור לזר לאכול קודש. בכיוון שהוא לא יכול לאכול בעדי כהן, לא מצי אכיל, אימא לא להצטרף. אז אולי נגיד, באוכל לא יכולתי להצטרף איתכם, אז בברכת המזון אני כן יוכל להצטרף. הייתי חושב שלא. אימא לא להצטרף כמה שמלן, שכן מצטרף, למה? נהי דזר בעדי כהן לא מצי אכיל. נכון שלכיוון אחד באמת זה לא הולך ביחד. זאת אומרת שהזר לא יכול לאכול עם הכהנים, אבל הכהנים יכולים לאכול עם הזר. אז הכיוון השני זה כן הולך ביחד. אז לכן, כיוון שכהן בעדי זר מצי אכיל, הכהן כן יכול לאכול עם הזר, לכן הוא מצטרף איתו לזימון. במשנה שלנו כתוב, משנה מתחילה, המסכת מתחילה, מסכת ערכין, איזה יופי להתחיל שוב את ההתחלה, את המילים הראשונות של המסכת. הכל מעריכים. כל אחד ואחד יכול להעריך, לעשות נדר שהוא נודר ערך שלו או ערך של מישהו אחר, הוא מקבל להביא לבית המקדש. כהנים, לוויים וישראלים, וגם כאן שואלת הגמרא, פשיטה, אלא מי יעשה ערכין אם לא הם? אמר רבה, לא נצריך אלא לבן בוחרי. עכשיו אנחנו עוברים ככה חזק לנושא של מחצית השקל, ואחרי זה נחזור חזרה מה החידוש שכהנים יכולים לנדור נדר שמביאים ערך של אדם פלוני או ערך של עצמם לבית המקדש. ועכשיו אנחנו עוזבים את הערכין, נכנסים חזק לתוך השיטה של בן בוחרי. דתנן אמר רבי יהודה, העיד בן בוחרי ביבנה. ביבנה היו הרבה חכמי ישראל, ואחד מהם קראו לו בן בוחרי. והוא העיד עדות כזאת. כל כהן ששוקל, מביא מחצית השקל, אפילו שהוא פטור, לפי דעתו של בן בוחרי, כהן לא צריך להשתתף במחצית השקל, כי כתוב כל העובר על הפקודים. הוא צריך להביא מחצית השקל. כל אלה שספרו אותם, כשספרו את עם ישראל במדבר, אז הם הצטרפו למפקד הזה. אבל הכהנים והלוויים לא הצטרפו בתוך המפקד, ספרו אותם בנפרד. אז לכן הם גם לא צריכים להביא מחצית השקל, אבל אם אדם כן מביא, כהן ששוקל, אינו חוטא. זה לא נקרא שהוא מביא את הכהנים לידי חטא, כשהם יביאו אחרי זה את הקורבן, יוצא שהם יביאו פה בעצם קורבן מכסף שלא היה מוקדש, ואז יוצא שהם מביאים חולין לעזרה. כי אם הכהן הזה לא יכול להביא מחצית השקל, והוא בכל זאת הביא, אז בעצם הכסף שלו זה לא הקדש בכלל. אז מביאים, שמים את זה בתוך הלשכה של כל הכסף, אחרי זה השתמשו עם הכסף הזה לקנות קורבנות, הקורבנות לא מתקדשים כי הכסף לא היה קדוש. אולי נגיד שהוא מביא חולין בעזרה, אז הוא אומר, החידוש הוא לא. בן בוחרי מחדש לו, זה לא יהיה חולין לעזרה, כי הוא מקדיש את הכסף, כמו שהגמרא תכף תגיד, הכסף הזה כן יהיה קדוש. בחידוש. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, לבן בוחרי, לא כן, אני לא מסכים איתך, אני חולק עליך לגמרי. אלא כל כהן שאינו שוקל, חוטא. כהן חייב להביא מחצית השקל. כתוב כל העובר על הפקודים. הוא עבר על הפקודים, אמנם ספרו אותו בנפרד, אבל גם ספרו אותו. מה זה כל העובר? כל אלה שעברו בים סוף. חוץ מזה כתוב, זה ייתנו. זה, כמה זה גימטריה, המילה זה? זה שתי אותיות, זין והי. זין, בגימטריה, א' זה 1, ב' זה 2, ז' זה 7, ה' זה 5. כמה זה 7 ועוד 5? 12. זאת אומרת, 12 שבטים ייתנו, זה ייתנו. אז ודאי שכהן צריך לתת גם. מחצית השקל. אלא, אתה יודע למה הכהנים לא נותנים מחצית השקל? יש להם טעות. שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמם, לפתור את עצמם ולתת את המחצית השקל. כן, הרי הם אומרים, הרי הפסוק אומר, וכל מנחת כהן כליל תהיה. כולו מוקטר על המזבח. מנחות שאדם מביא לבית המקדש, אז כשישראל מביא מנחה, אז הכהן כשהוא מקבל את המנחה, הוא מכניס את היד הימנית, לוקח מלוא קומץ מתוך המנחה, מקטירים את זה על המזבח, וכל שאר המנחה, מה עושים איתו? זה נאכל הכהנים. כשכהן מביא מנחה, לוקחים את כל המנחה, לא עושים קמיצה, פשוט את כולם מקטירים על המזבח, וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, כולם מקטירים על המזבח. אז הכהנים אומרים, הועיל ועומר, אם... לפני כן, אם אנחנו ניתן את המחצית השקל, כל הכהנים, ייקחו את כל המחצית השקל, ישימו את זה בלשכה בבית המקדש. אחרי שהכסף יהיה בלשכה בבית המקדש, ישתמשו עם הכסף הזה לקורבנות ציבור. כי הרי קורבן ציבור צריך להגיע באמת מכל הציבור, אז משתמשים עם הכסף שכל הציבור הביאו. אז ייקחו את הכסף שאנחנו הבאנו, יקנו עם זה מנחות. עכשיו, מנחות שלנו צריכים הרי להקטיר כולו למזבח. אבל יש מנחות ציבור שלא מקטירים אותם כולם על המזבח, אלא הם נאכלים. אז אם הכסף יהיה משלנו גם, אז הרי הועיל ועומר, המנחה שמביאים ביום ראשון של חול המועד פסח, נקראת מנחת העומר. היו מביאים מנחה מסעורים, והיו מניפים את זה בבית המקדש, מנחת העומר. זה היה מנחה לכל דבר, מנחה עם שהיה נאכל. ושתי הלחם, חג השבועות, הם מביאים שתי הלחם, מחיטים. זה גם כן היה סוג של מנחה. לחם הפנים שהם מביאים כל שבת, שמים, מסדרים 12 לחמים על השולחן בתוך ההיכל. אם שלנו הם, אם אנחנו משתתפים בכסף, וזה יהיה, יקנו את זה גם מהכסף שלנו, את המנחות האלה, איך הם נאכלים? לא יוכלו לאכול את שלושת המנחות האלה, כי הרי מנחה שלנו, אסור לאכול, כליל תהיה, לא תאכל. אנחנו לא יכולים להשתתף במנחות האלה כדי שיוכלו לאכול את המנחות האלה, כמו הדין שלהם שצריך לאכול אותם. אבל מה האמת? שהם לא צודקים הכהנים. אבל הם הרי אומרים סברה ממש יפה. התשובה היא שגם יש דחייה מאוד יפה לסברה שלהם. מתי כתוב כל מנחת כהן, כליל תהיה, לא תאכל? כשזה כולו של כהן רק. אבל כשכהן משתתף עם שער עם ישראל, זה כבר לא מנחת כהן, זה כבר הופך להיות מנחת ציבור, זה כן יכול להיאכל. אבל משלימה הגמרא ואומרת, ולבן, שואלת הגמרא, ולבן בוחרי נמי, שואלת הגמרא ולבן בוחרי נמי, בסדר שלפי דעתו של רבן יוחנן בן זכאי, כהנים חייבים לתת מחצית השקל. אבל בן בוחרי סובר שהם באמת פטורים. אבל מה אם הם נותנים? בסדר, מקבלים. שואלת השאלה, למה? למה אתה מקבל את הכסף שהכהנים מביאים לך אם הם פטורים? הרי, כיוון דלכתחילה לא מחייבי להיתויי, הרי כהנים לא חייבים להביא מחצית השקל בחודש אדר, בשביל לבית המקדש שיקנו עם הכסף הזה קורבנות ציבור, הם הרי פטורים. כי מי תינמי חוטא הוא, כשהם מביאים את זה לבית המקדש, הם מביאים פה לידי חטא. כי הרי ייקחו את הכסף הזה, יקנו עם זה קורבנות ציבור. רגע, הכסף הזה לא מוקדש בכלל. חשבו שזה מוקדש, חשבו שהקדושה עוברת עכשיו על הקורבן, ולמעשה יש פה חולין בעזרה. כי זה הרי לא קודש הקורבנות שיביאו, כי הכסף לא היה מוקדש. בדרך כלל מעבירים את הקדושה של הכסף לקורבן, אבל פה לא יהיה דין, הקורבן הזה לא נקנה כדין, אז לא יהיה לזה דין של קודשים בכלל. ואז מביאים סתם חולין, במה שהיא לא קורבן לעזרה, אז הוא סתם מחטיא את אלה שמביאים את הקורבן. כי מה היא תינה מחוטאו, דקה מה יהיה, לחולין לעזרה. מתרצת הגמרא, הוא רוצה להביא את הכסף, את המחצית השקל הוא יכול להביא, אבל הוא צריך לדעת גם איך להביא. שלא יביא את זה בתור חובה שהוא חייב להביא, כי לפי בן בוחרי באמת הוא פטור מלהביא. יביא את זה בתור תרומה לציבור. זה אמור להיות קורבן הציבור, אני רוצה להשתתף. אני רוצה להביא את הכסף שלי גם כן לקורבן הציבור. אתה מביא את זה לקורבן ציבור, מקדיש את זה ככה עם כל הלב רק בשביל הציבור, ואז באמת זה הופך להיות של הציבור, וזה לא נקרא חולין בעזרה. דמייטי לו ומסר לציבור. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים מה אומר בן בוחרי, שבן בוכריס עובר שהכהנים פטורים אליו עם מחצית השקל. פטורים אליו עם מחצית השקל, פלי פלאים. אז אם כן, אנחנו מבינים מה החידוש, שהמסכת שלנו מתחילה, הכל מעריכים. גם כהן יכול לנדור נדר של ערכין, שהוא רוצה להביא ערכין לבדק הבית. מה החידוש? סלקא דעתא חמינא. אילולי שזה היה כתוב מפורש, שהם יכולים להביא, היה עולה לדעתנו לומר, הואיל וכתיב וכל ערכך, ערכין, יהיה בשקל, זה כמו מחצית השקל, בשקל הקודש, יש פה סמיכות בין ערכין למחצית השקל, כל דאיתי בשקלים, איתי בערכין, אדם שמחויב להביא מחצית השקל, יכול לנדור נדר של ערכין, אבל והנה כהנים, הואיל ולתנאו בשקלים, לתנאו בערכין, אותם כהנים, כיוון שהם לא יכולים להביא מחצית השקל, כמו שאמר בן בוכרי, אז אולי הם גם לא יכולים להביא נדר של ערכין. כמה שמלן שלו, שזה לא נכון, אלא כל מעריכים, אפילו כהנים. שואלת הגמרא, אמר לאביי, היי, וכל ערכך, שאתה אומר, לומדים מפה, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, שכהנים, היה עולה על דעתך שכהנים, בגלל שהם לא יכולים להביא מחצית השקל, גם לא יצטרכו להביא ערכין. הפסוק הזה כבר תפוס, אי אפשר ללמוד בזה שום דבר. למה? כי הרי לכל ערכין שאתה מעריך, כתוב וכל ערכך. ככה מתחיל הפסוק. וכל ערכך, כל ערכין שאתה מעריך, לא יהיו פחותין מסלע, הוא דעתה, שלעולם לא שייך להביא פחות מסלע. סלע זה שקל בלשון של חז"ל. לא יהיה פחות משקל הקודש. גם אדם שאין לו כסף, והוא נדר נדר שהוא רוצה להביא ערך אדם פלוני. כמה זה ערך אדם פלוני, אתה יודע? אתה בקושי גומר את החודש ובקושי מתחיל את החודש. איך אתה נדר ערך אדם פלוני? לא ידעתי כמה זה. נדר. מגיע הכהן, התורה אומרת והעמיד והעריך, בודק כמה הבן אדם הזה יכול לתת, ושייתן כמה שהוא יכול. אומרת התורה, לא יהיו פחותין מסלע. גם כשאתה מעריך את הבן אדם הזה שאין לו כסף, פחות מסלע, דיינו שקל הקודש, אל תעריך אותו, לא שייך, הוא חייב לתת מינימום סלע, לא פחות מזה. לא פחות מזה. אז אם כן, הפסוק הזה לא מיותר, אז מה בכלל היה עלינו ללמוד מזה שמסמיכים ערכין למחצית השקל, כהנים פטורים למחצית השקל לפי בן בוכרי, אז גם יהיו פטורים מערכין. מה, אי אפשר ללמוד מהפסוק הזה עוד דבר חוץ ממה שכבר כתוב בו מפורש. אלא אומרת הגמרא, אמר אביי, מה בכל זאת החידוש שכהנים יכולים לנדור נדר של ערכין? הצטריך, סלקא דעתא חמינא, הואיל וכתיב, ופדויו מבין חודש תפדה, פדיון הבן, מצווה הכל כך חגיגית, שים כל אחד שיש לו את הזכות לעשות פדיון הבן, זה סעודה גדולה ושמחה מפוארת, פדיון הבן, כתוב, ופדויו מבין חודש תפדה, בערכך. מילה בערכך, זה באיזשהו מקום, ערכין. אז יש עקש בין פדיון הבן לערכין. כל דאיתי בפדיון הבן, מי שמחויב לפדות את הבן שלו, איתי בערכין, הוא חייב גם, כשהוא נודר נדרי ערכין, לשלם, הוא יכול לנדור נדרי ערכין. והני כהנים, אבל לעומת זאת, כשכהן נולד לו בן בכור, הואיל ולתנאו בפדיון הבן, הוא לא צריך לפדות את הבן הזה, הוא פטור מפדיון הבן. אז אם כן הייתי חושב שלתנאו בערכין, אולי גם אולי יכול לנדור נדרי ערכין, משמלן שהוא כן, יכול לנדור נדרי ערכין, הכל מעריכין, גם כהנים. אמר לי רבה, אלא מעתה שאתה אומר שכשבפסוק כתוב בערכך, זה מיד מזכיר לך ערכין. אין ערך לשום דבר בעולם חוץ מהערכין שאדם נודר ערכי עליי. יש ערך, מה הבעיה? אתה אומר לבן אדם, כשאתה נותן פדיון הבן, תן את זה בערכך, איך הולך שם הפסוק? ההמשך של הפסוק, בערכך כסף, 5 שקלים בשקל הקודש. ערך של 5 שקלים. לא מדברים פה על ערכין, שאדם נדר ערכי עליי. מה, אתה חושב שכל פעם כשכתוב בערכך זה אומר ערכין? הנה, אני אשאל אותך שאלה. אלא מעתה, שלשון ערך תמיד זה אומר שמקישים את אותה מצווה לערכין. גבי איל אשם, כשאדם מביא קורבן אשם, מביא איל. דכתיב, ואת אשמו יביא להשם איל תמים, איל תמים מן הצון בערכך. מה זהו? אך הנמי דכל דייטי בערכין איתי באל אשם, רק מי שיש אצלו את המושג של נדר ערכין, שישה לנדור עליו בערכין. כל אדם שאפשר לנדור כמה שהבן אדם הזה שווה ערכי עליי, כמה שהערך של האדם הזה עליי לבית המקדש, ורק הוא יכול להביא קורבן אשם. טומטום ואנדרוגינוס. אדם שהוא ספק זכר, ספק נקבה, או שיש בו גם סימני זכרות, גם סימני נקבות. דלית נאו בערכין. אי אפשר להגיד ערך טומטום עליי או ערך אנדרוגינוס עליי. אי אפשר, כי הוא לא זכר והוא לא נקבה. הוא לא זכר ודאי ולא נקבה ודאי. אז אם כן, לית נאו באל האשם, מה, אז הם כולו התכפרו, גמרנו, הם לא מעם ישראל, הם לא זקוקים לכפרה של אשם? ודאי שהם חייבים באשם. אז מה זה בערכך? כמה שהערך של, של הקורבן, זה לא מדובר פה על עניין של ערכין בכלל, של נדרי ערכין. אומרת הגמרא, אלא אמר רבא ויתמה רב אשי. מה באמת החידוש? כי אומרים, הכל מעריכים, זה בא לרבות גם כהנים. למה שנחשוב שכהנים לא יכולים לנדור נדרי ערכין? יצטריך, סלקת דת החמינה, הועיל וכתיב, כתוב שאם האדם נדר נדרי ערכין, נכנס לתוך העניין, אבל אין לו עכשיו כסף. אז הכהן בא ומעריך כמה בן אדם הזה כן יכול לשלם, אז כתוב שם, ומידו לפני הכהן. זאת אומרת, יש פה מישהו שהוא לא כהן, ומעמידים אותו לפני הכהן. ולא כהן לפני כהן. ולא כהן לפני כהן. הייתי חושב שדווקא ישראל יכול להיות זה שנדר נדרי ערכין, ואז כשאין לו כסף מעמידים אותו לפני הכהן, ואז הוא נכנס לתוך העניין. אבל כהן עצמו לא יכול אולי לנדור נדרי ערכין, גם משמלן שלא דורשים את הדרשה הזאת של לא מדייקים ולא כהן לפני כהן, אלא גם כהן יכול לנדור נדרי ערכין, ובמידו זה הכוונה גם לכהן, זה לא דווקא ישראל. ביארנו בגמרא שמה שכתוב הכל נערכין, כתוב הכל מעריכים ונערכים, אז אמרנו למה צריכים לכתוב הכל, כולם, אז אמרנו שכולם נערכים, זה בא לרבות שגם אדם שאין לו ערך, אין לו שווי, תרצה למכור אותו לעבד, גם אם תשלם לבן אדם כסף הוא לא יקנה אותו. גם בן אדם כזה, מבחינת שווי אין לו, אבל נדרי ערכין אפשר לנדור כמה שהאדם הזה שווה, יש לו ערך בדיוק כמו כל אחד אחר. אמרנו הכל נערכין, להעיתוי, זה בא לרבות גם מנובל, אדם שהוא כאור ומאוס ומוכה שכין, אפילו שאין להם דמים, אדם רוצה לקנות אותם לעבד, אף אחד לא מוכן לקנות אותם, אין להם שום שווי בדמים, אבל ערך של כבוד האדם, יש לו ערך בדיוק כמו כולם, זה שהוא אדם, החשיבות שלו היא חשיבות רגילה כמו כל אחד. אז על זה, אתה אומר שלומדים לרבות מנובל ומוכה שכין, מן הנמילה, מאיפה המקור לזה? באמת, הכל זה בא לרבות מנובל ומוכה שכין, מי המחבל שבאמת התורה מרבה אותו? דתנו רבנן, הפסוק אומר בערכך, זה מיותר שם. כי כל הפסוק שם כבר עוסק בעניין של ערכין. להביא ערך סתם, ככה הגרסה פה. מה פה? אני אומר, הרי עליו ערכין, הרי עליו ערך. הוא לא אומר ערך אדם פלוני או ערך של עצמו, סתם. הוא אומר, הרי עליי ערך, זה הלשון שהוא אומר. אז לומדים מזה שכתוב בערכך, שהוא מביא בכל זאת סכום מסוים, הגמרא תכף תגיד באיזה סכום הוא מביא. דבר אחר, בערכך, דווקא אם הוא נדר על אדם שלם, ערך כולו הוא נותן ולא ערך איברים. הוא נודר ערך יד פלוני עליו. לא, אין בזה נדר ערכין. רגל, אצבע, אין. נדר האף. אין לזה שום דבר, זה לא נחשב ערכין. אבל רק אם הוא אומר אדם שלם, ערך אדם פלוני עליי, רק אז הוא מתחייב. יכול שאני מוציא אף דבר שנשמה תלויה בו. עכשיו, אם יגיד ערך לב פלוני עליי, או ערך כבד פלוני עליי, שזה דבר שנשמה תלויה בו, נגיד שגם זה הוא לא מתחייב בנדר של ערכין. תלמוד לומר, אחרי כתוב בערכך, כתוב נפשות, בערכך נפשות. המילה נפשות בא ללמד שעצם זה, שזה דבר שנשמה תלויה בו, גם אפשר לנדור נדר כזה. אדם יכול לנדור ערך לב פלוני עליו, והוא יצטרך לתת באמת את הנדר שהוא נדר. עוד דורשים מזה שכתוב נפשות, ולא המת. שאם אדם נודר ערך אדם פלוני והבן אדם הוא מת, אז זה לא נחשב נדר. שאתה מדייק את הברייתא, הוציא את המת ולא הוציא את הגוסס. הייתי חושב שדווקא אם אדם מת אי אפשר להאריך אותו, אבל אם הוא גוסס אפשר כן להאריך אותו. תלמוד לומר, ומיד להעמיד אותו שיעמוד ישר והעריך, ואז אפשר להעריך אותו בערכים. כל שישנו בהעמדה, ישנו בהערכה. אם האדם יכול לעמוד על הרגליים, אפשר להעריך אותו לנדור נדרי ערכים. כל שאינו בהעמדה, גוסס שלא יכול לעמוד, אינו בהערכה, אז גם אין בו נדרי ערכים. הגמרא תבאר מה החידוש פה, אם גוסס כל שכן מת, גם בדברים בהמשך הגמרא תבאר אחר כך. לומדים פה מאותו מילה, לומדים כמה דרשות, תכף הגמרא תסביר איך זה מסתדר. דבר אחר, כתוב נפשות. אם היה כתוב נפש לשון יחיד, מה היה חסר? מה צריך לכתוב לשון רבים? אין לי אלא אחד שהעריך אחד. אדם שהעריך, ערך אדם פלוני עליו, אז הוא חייב. אחד שהעריך 100 אנשים, מניין שגם אז הוא יהיה חייב על כל 100 שהוא העריך. תלמוד לומר נפשות לשון רבים. דבר אחר, עוד דבר שלומדים זה שכתוב נפשות לשון רבים, שאם היה כתוב נפש, אין לי אלא איש שהעריך. כי כתוב איש כי יפלי, דווקא זכר שהעריך. בין אם הוא העריך איש, בין אם הוא העריך אישה, זה לא משנה, אבל דווקא איש זה שמעריך. אבל אישה שהעריכה איש, או אישה שהעריכה אישה, מניין שגם אז היא יכולה לנדור נדרי ערכים. תלמוד לומר נפשות, לשון רבים, בין נפש של איש, בין נפש של אישה. עוד דבר שלומדים מנפשות, דבר אחר, נפשות לרבות מנובל ומוקה שכין, שאפילו שאין לו שווי, ערך יש לו. שיכול, מכיוון שכתוב נדר בערכך. נדר זה כמה שהוא שווה, וערכך זה ערך. שווה, לא כל אדם שווה, אבל ערך יש לכל אדם אותו דבר. אז הייתי חושב שבגלל שהתורה הסמיכה בין נדר לבין ערך, כל שישנו בנדר של דמים, ישנו גם בערך של ערכין. אבל בכל שאינו בדמים, כמו טומטום, כמו מנובל ומוקה שכין, הייתי חושב שאינו בערכין. בשביל שלא נחשוב ככה, תלמוד לומר נפשות. בגלל שכתוב את המילה נפשות, זה בא להגיד לא משנה עצם זה שהוא נפש, גם אם הוא אין לו שווי, כבר הוא אפשר לנדור בו בערכים. והיה ערכך, מה זה בא לרבות? טומטום ואנדרוגינוס לדמים. אמנם שאם אדם נודר ערך טומטום עליו, הוא לא צריך לשלם. אבל אם הוא אומר דמי טומטום עליו, הוא יצטרך לשלם כמה שהטומטום הזה שווה. ואיפה לומדים את זה? והיה ערכך. שיכול, מכיוון שיש הקש בין נדר לבין בערכך, לבין השווי, לבין הערכין, כמו שראינו לגבי, מנובל ומוקשכין, הייתי אומר, כל שישנו בערכין, כל אדם שמישהו אחר יכול להעריך אותו, ישנו בדמים, וכל שאינו בערכין, טומטום ואנדרוגינוס, שאדם לא יכול לנדור ערך טומטום עליי או ערך אנדרוגינוס עליי, הייתי חושב שאינו גם בדמים, גם לא יכולים לנדור דמי טומטום או דמי אנדרוגינוס עליי, תלמוד לומר והיה ערכך, שזה מיותר, זה בא ללמד ששווי של טומטום ואנדרוגינוס כן אפשר לנדור לבית המקדש. הזכר, ההיא מיותרת, זה בא למעט זכר ולא טומטום ואנדרוגינוס, שאי אפשר לנדור נדרי ערכין על טומטום ואנדרוגינוס. יכול לא יהיה בערך איש שזה יותר, אבל יהיה בערך אישה שזה פחות, לפחות את זה. תלמוד לומר והיה ערכך, הזכר, ההיא מיותרת, ואם נקבה, המילה ואם מיותרת, נקבה היא, זכר ודאי, נקבה ודאית. רק זה אפשר לנדור בערך, ולא טומטום ואנדרוגינוס. אמר מר, למדנו בברייתא, בערכך, לרבות ערך סתם. אדם שנדר, ערך סתם. מהי ערך סתם? מה זה הכוונה? דתניא, הברייתא מבארת. האומר, ערך סתם עליי. רש"י אומר שהלשון שאומר, הרי עליי ערך. הוא לא אומר ערך פלוני, סתם ערך. נותן כפחות שבערכין, נותן את המינימום של ערכין, וכמה פחות שבערכין, כמה זה הכי קצת שנותנים בערכין, שלושת שקלים, כמו שנותנים על נקבה, מחודש ועד 5 שנים. שואלת הגמרא, ואם ה-50, כמו שנותנים על זכר, מ-20 ועד 60, שזה הכי הרבה, תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת מועט, תפסת. כשאתה רוצה לקחת, אם אתה לוקח את המינימום, מה שלקחת ודאי שלך. כשאתה לוקח הרבה, יכול להיות שבסוף מה שלקחת זה לא שלך, כי יכול להיות שיקחו ממך חלק. לכן אנחנו תמיד מעדיפים לקחת את הכי קצת. ואימא, שקל, דכתיב, וכל ערכך יהיה לפחות בשקל הקודש. אולי נגיד שהמינימום של ערך, הכי קצת של ערך, יהיה שקל אחד, למה 3 שקלים? כי הפסוק אומר, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. אולי אפשר אפילו רק שקל אחד. עונה הגמרא, הוא בהישג יד ודכתיב. זה מדובר רק לגבי אחד שאין לו כסף, והכהן מעריך אותו כמה בכל זאת הוא יכול לשלם, הוא באמת יכול לתת רק שקל. אבל זה לא נחשב ערך קצוב. כשאדם אומר הרי עליי ערך, הוא מתכוון להביא ערך סכום קצוב, ולא את מה שבסוף נותנים לבן אדם לשלם. זה לא קצבה של נדר. קצבה זה מינימום 3. שקל זה לא סכום קצוב. זה נתינה שמתפשרים בסוף שבן אדם ייתן. שואלת הגמרא, ואלא כשאדם סתם נודר הרי עליי ערך, קרא למה לי? מה צריך פסוק להגיד שהוא נותן 3 שקלים? נו, כמה אתה רוצה שהוא ייתן? הרי זה הכי קצת שיש. ברור שזה מה שהוא ייתן. הרי כולנו יודעים את הכללים, שתפסת מרובה לא תפסת, כולנו יודעים שהכי קצת זה 3 שקלים. יש מה צריכים לכתוב לימוד מיוחד, ללמד שאדם שנודר סתם, צריך לתת 3 שקלים. אמר רב נחמן, לפי הלשון הראשונה, תכף אמר תביא לי שני אחרינה, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבועה, לומר שהוא נותן 3 שקלים בכל אופן, שאינו נידון בהישג יד, גם אם הוא עני, שבדרך כלל כשהוא נודר נדרי ערך אדם פלוני עליי, יתחשבו בו והוא יצטרך לתת בסוף אפילו שקל אולי, פה כשהוא נדר הרי עליי ערך, הוא ייתן תמיד 3 שקלים גם אם אין לו כסף לתת. מה איתה, מה? כמפרש דמי. זה נחשב כאילו הוא אומר הרי עליי 3 שקלים, אז ודאי שאף אחד לא יגיד לו תיתן פחות. כשאדם אומר ערך אדם פלוני עליי, זה לא ב-100% ברור מה הגיל של אותו בן אדם. אבל כשאדם אומר, הרי עליי ערך, זה כן ברור שזה 3 שקלים, לכן הוא יצטרך לתת את זה ולא יתפשרו בו, לא יתפשרו איתו. זה לשון אחת, איקי דאמרי, לשון שנייה אומרת, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, שהפסוק שאנחנו צריכים בשביל ללמוד לגבי אדם שנודר סתם, הרי עליי ערך, זה בא ללמד אותנו להפך, שהוא נידון בהישג יד. שיהיה מספיק שהוא ייתן אפילו רק שקל אחד אם אין לו כסף. זה בדיוק הפוך מה שאמרנו קודם, שואלת הגמרא פשיטה. הרי ברור שלמה שזה יהיה שונה משאר ערכין. עונה הגמרא, מה עוד התאמה כמפרש דמי? אני הייתי חושב שכאילו הוא אומר, הרי עליי 3 שקלים. המשמלן לא, הוא לא אמר הרי עליי 3 שקלים, הוא אמר הרי עליי ערך. ולכן הוא יכול, כמו כל דיני ערכין, אם אין לו כסף, להביא אפילו רק שקל. דבר אחר למדנו בברייתא. בערכך זה מלמד, ערך כולו הוא נותן ואינו נותן ערך דמי איברים. אדם לא יכול לנדור שהוא נותן יד פלוני עליי, רק דמי ערך פלוני עליי. שאלת הגמרא, והפיקטי לערך סתם, כבר למדנו מהמילה בערכך, שאדם שנודר הרי עליי ערך הוא חייב. קריבי ערך בערכך, החף האחרונה היא מיותרת, לומדים מזה גם את העניין של לא מעריכים איברים. יכול שאני מוציא דבר שנשמה תלויה בו, אולי גם אם אדם נדר לב אדם פלוני עליי, הוא לא יצטרך לשלם כי זה רק איבר. תלמוד לומר נפשות. במילה נפשות לומדים שכל דבר שהנפש תלויה בו, אפשר כן לנדור עליו נדרי ערכין. עוד דבר לומדים מנפשות, ולא את המת. אדם שמת אי אפשר לנדור עליו נדרי ערכין. אדם שאומר ערך אדם פלוני עליי ואדם פלוני הזה מת, אז הנדר הזה לא נתפס. שואלת הגמרא, הרי המילה נפשות כבר דרשו ממנה דרשה, והפיקטי ללמד שמדם נדר על איבר שנשמה תלויה בו, לב אדם פלוני עליי, הוא כן יהיה חייב בערכין. עונה הגמרא, קרי בנפש נפשות, הלשון רבים, זה ללמד גם שהיא לא נודרים על מת. עוד למדנו, הוציא את המת ולא הוציא את הגוסס. הייתי חושב שאי אפשר לנדור באמת נדרי ערכין על אדם שמת, אבל אדם שהוא גוסס אפשר כן לנדור עליו נדרי ערכין. תלמוד לומר, ומיד והעריך, הקישו בין העמדה להערכה. כמו דווקא אדם שאפשר להעמיד אותו, אפשר לנדור עליו נדרי ערכין, אבל גוסס שלא יכול לעמוד, אי אפשר לנדור בו נדרי ערכין. שואלת הגמרא, אי אחי, מת נמי תיפוק למי ועמיד והעריך, מה, את המת אתה כן יכול להעמיד. אז תלמד מאותו פסוק, גם גוסס וכל שכן מת. מה צריך ללמוד? דרשה מיוחדת מנפשות, שאי אפשר לנדור נדרי ערכין על אדם שלא חי. עונה הגמרא, אחי נמי, אתה צודק. מת לא דורשים מנפשות, אלא מת דורשים מי ועמיד. שואלת הגמרא, ואל הנפש נפשות, למה לי? מה לומדים מהלשון רבים של נפשות? כדי בעינה למימר, כמן, כמו שנראה תכף, שבאים לרבות מזה מנובל ומוקש שכין, שגם לו יש לו ערך. עוד למדנו בברית הדבר אחר, נפשות. אם היה כתוב רק נפש לשון יחיד, אין לי אלא אחד שיעריך אחד, שאז הוא יהיה חייב בנדרי ערכין. עולים אחד שיעריך 100 מניין שגם הוא יהיה חייב בנדרי ערכין. תלמוד לומר נפשות, שגם אדם מעריך נפשות, גם כן הוא יהיה חייב על הערך של כל אלה שהוא נדר עליהם. דבר אחר, לומדים מאותה מילה, נפשות, אין לי אלא איש שהעריך בין איש בין אישה. מאיפה אני אדע אבל אישה שהעריכה איש או ואישה שהעריכה אישה, מניין שגם היא יכולה לנדון נדרי ערכין אישה? תלמוד לומר נפשות. דבר שני שלומדים מהמילה נפשות. דבר שלישי, דבר אחר, נפשות לרבות מנובל ומוכה שכין. שאפילו שאין לו ערך, אפילו שאין לו שווי, יש לו ערך. אפילו שאין לו, אף אחד לא מוכן לקנות אותו בתור עבד, אבל בתור ערך של כבוד אדם יש לו. עכשיו שואלת הגמרא, והפיקטייל הנח, אתה כבר למדת מאותו פסוק נפשות, למדת כבר גם שאפשר לנדור על 100 אנשים ערכין, אפשר גם אישה שתנדור נדרי ערכין. אומרת הגמרא, הנח לא צריכי קרא. לא צריך פסוק מיוחד בשביל שאפשר לנדור על 100 אנשים או שאפשר לנדור על אישה. למה? מה הייתה? מה? שקול הוא ויבואו כולם. כל שלושת הדברים שלומדים מנפש, שקולים, אפשר ללמוד את כולם מהמילה נפש. אפילו לשון יחיד. למרות שקודם חשבנו שזה שלומדים שאם אדם נדר על 100, אז מאיפה אנחנו יודעים שהנדר שלו חל, נדר ערכין על 100, וזה שכתוב לשון רבים. זה היה באה ואמינה. במסקנה כנראה הגמרא הבינה שאפילו מנפש אפשר ללמוד גם על רבים, כי ברגע שאתה אומר נפש על כל נפש ונפש, אתה יכול לנדור בנפרד נדרי ערכין. אבל מהמילה נפשות מה לומדים? כי יצטריך קרא נפשות למנובל ומוכה שכינו די יצטריך. שמה? שלא נחשוב שמקישים בין נדר לבין ערכך. נדר הכוונה שווי ממוני, כמה שבן אדם שווה, וערכך זה ערך שיש לכל אחד, הערך החשוב, החשיבות שבו שהוא בן אדם. אז הייתי חושב שמשווים בין השווי לבין הערך. אחד שאין לו שווי, גם לא יהיה לו אולי ערך. לכן כתוב נפשות, ללמד אותנו בערכין. כל אחד ואחד יש לו ערך בעצם זה שהוא זכה להיות חלק אלוקם ממעל, בצלם אלוקים עשה את האדם. עד כאן השיעור על דף ד'.